שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פ"ב במסכת חולין, נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בפ"ג עמוד א', השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק באיסור אותו ואת בנו, נחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון זה שני דיונים צדדיים על המשנה שראינו אתמול. אתמול ראינו שלפי רבי שמעון, שחיטה שלא מתירה את הבשר, לא נחשבת שחיטה לגבי איסור אותו ואת בנו. והמשנה שמביאה כמה דוגמאות, כמו שוחט לעבודה זרה או שור או נסקל, ששם זה ברור שגם אם הוא שוחט הם אסורים באכילה, אבל הביאה עוד שתי דוגמאות, שזה שוחט פרה אדומה ושוחט עגלה ערופה, שכאן הגמרא אומרת שזה פחות מובן, כי לכאורה בשני המקרים האלו, אם הוא שוחט, זה יכול להתיר את הבשר. איך? אז בואו נעבור עליהם אחד אחד. לגבי פרה אדומה, זה נכון שאחרי שיזו את הדם, אז הפרה הזאת אסורה והנאה, אבל כל עוד לא ייזו את הדם, אפילו שכבר שחטו אותה, זה עדיין הפיך. ואם למשל הם פתאום מצאו פרה אדומה יותר יפה, הם יכולים להתחרט ולבדוד את הפרה הראשונה, והיא יוצאת לגמרי לחולין, ואפשר לאכול את הבשר שלה. ויותר מזה, גם אם לא עשו את זה בפועל וכן ייזו את הדם, עצם זה שאפשר היה לעשות את זה, זה עצמו כבר מגדיר את השחיטה הזאת כשחיטה שמתירה את הבשר והופכת אותו לאוכל, וממילא לא ברור למה המשנה הזכירה את פרה אדומה כשחיטה לא ראויה, ואומרת הגמרא, נכון, באמת זה טעות, אפשר למחוק את זה מהמשנה, זה לגבי פרה אדומה. המקרה הבעייתי השני שהזכרנו זה עגלה ערופה. עכשיו עגלה ערופה כמובן אמורים לערוף, לא לשחוט, ואם באמת ערפו אותה זה כמובן לא נחשב שחיטה, והיא גם אסורה בהנאה, אז ודאי שאין פה איסור אותו ואת בנו, אבל מה קורה אם לפני שהספיקו לערוף אותה? פתאום מישהו שחט אותה ואז הוא שחט גם את הבן שלה. המשנה אמרה שלפי רבי שמעון אין כאן איסור אותו ואת בנו. למה? כנראה שלפי המשנה עגלה ערופה אסורה בהנאה, גם אם לא ערפו אותה אלא שחטו, כיוון שהיא אסורה בהנאה, זה לא שחיטה ראויה. זה המשנה, אבל גם על זה הגמרא מקשה, הרי המשנה בסוטה אומרת שכל עוד לא ערפו אותה, היא עדיין חולין, ולכן למשל אם פתאום מצאו את הרוצח, אז העגלה פשוט חוזרת חזרה לעדר, וכאילו לא קרה כלום, וממילא לכאורה, גם אם שחטו אותה לפני שערפו, גם אז זה כמו שחיטת חולין, וזה מותר. אז למה המשנה אמרה שזו שחיטה שלא מתירה את הבשר? זאת השאלה לעגלה ערופה, וכאן הגמרא הביאה שתי תשובות. תשובה אחת, כמו למקרה הקודם, זה שאתה צודק, באמת זו טעות, אפשר למחוק את זה מהמשנה, כי זאת שחיטה שכן מתירה. זאת תשובה אחת, בהתחלה הגמרא אמרה את זה בדעת רבי ינאי, אחרי זה בדעת ריש לקיש, אבל אחרי זה אמרה גם רבי ינאי וגם ריש לקיש לא מסכימים לזה, אלא הם יאמרו את התשובה השנייה. אז בסוף הגמרא אמרה את זה בדעת רבי יוחנן. בכל אופן, זאת התשובה הראשונה. מה התשובה השנייה? התשובה השנייה אומרת, אין כאן סתירה בין המשנה שלנו למשנה בסוטה, זה תלוי מתי זה קרה. המשנה בסוטה מדברת שעוד לא הורידו את העגלה לנחל, אז באמת יחולין לגמרי, ואם ישחטו, זה שחיטה שמתירה. לעומת זאת, המשנה שלנו מדברת על אחרי שהורידו אותה לנחל, ואז, אפילו שעוד לא ערפו אותה, היא כבר אסורה בהנאה, והשחיטה לא תתיר אותה, ולכן, לפי רבי שמעון, אין בזה אותו ואת בנו, כי זה שחיטה שלא מתירה. אלה שתי התשובות בעגלה ערופה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה המשנה הראשונה בפ"ב עמוד א', זה מאוד קצר. אומרת המשנה יחד עם ההסבר של הגמרא, לאיסור של אותו ואת בנו יש גם השלכה על דיני ממונות. שמה? שאם אני באתי לקנות פרה, ואז אתה באת לקנות את הבן שלה, אז למרות שאנחנו שני אנשים, גם על שני אנשים יש איסור אותו ואת בנו, וממילא יש כאן בעיה, כי שנינו רוצים לשחוט היום, ואם אחד מאיתנו ישחוט קודם, השני יצטרך לחכות למחר. אז למי יש את הזכות להיות ראשון? אומרת המשנה, לקונה הראשון יש, כי הרי כשהוא קנה, הוא לא ידע שאחרי זה יבוא קונה שני, אז כשהוא קנה, הוא הניח שיוכל לשחוט היום, ועל זה הוא שילם, לכן יש לו את הזכות. עכשיו נכון שאם השני יעקוף אותו, אז לא יכנסו אותו, אבל עדיין הזכות היא לראשון. זה במשנה, אבל אומרת הגמרא, זה דווקא כשהוא אומר, אני רוצה לשחוט ראשון, אבל אם הוא לא הביע איזשהו רצון, אז השני כן יכול לעקוף אותו, והגמרא אפילו קוראת לו שהוא זריז נזכר, כלומר הוא זריז למצווה כי כך הוא בטוח לא יעבור לאיסור אותו ואת בנו, והוא נזכר כי כך הוא זוכה לאכול את הבשר היום ולא מחר. עד כאן החלק השני. החלק השלישי זה על המשנה הבאה בעמוד א', כאן המשנה מביאה עוד כמה מצבים של איסור אותו ואת בנו, שאחד מהם זה אם הוא שחט שני בנים, ואחרי זה את האימא, והמשנה אומרת שהוא חייב על זה, עוד מעט נראה כמה הוא חייב, אבל בכל אופן הוא חייב, ומזה יוצא משהו שעד עכשיו הנחנו אותו כפשוט, אבל עכשיו נראה מה המקור שלו, שאיסור אותו ואת בנו זה לאו דווקא כשהוא קודם שוחט את האימא ואז את הבן, כמו הפשט של התורה, אלא גם הפוך, אם הוא קודם שוחט את הבן ואז את האימא, גם אז הוא חייב. מה המקור? כתוב אותו ואת בנו, אומרת הגמרא שזה מזה שכתוב בלשון רבים לא תשחטו, וזה בלרבות גם כשהוא שוחט קודם את האמא וגם כשהוא שוחט קודם את הבן. עכשיו על זה שואלת הגמרא, הרי נצריך את הלשון רבים הזה ללמד משהו אחר, וזה מה שהזכרנו בחלק הקודם, שזה לאו דווקא עם אותו אדם שחט את שתי הבהמות, אלא גם עם שני אנשים. עונה הגמרא, נכון, אבל אם זה רק בא ללמד את זה, התורה יכלה לכתוב לא ישחטו. מזה שכתוב לא תשחטו, זה בא לרבות שזה לא משנה מקודם האמא או הבן. עד כאן החלק השלישי של השיעור, ועכשיו בשורה השישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון והמרכזי של השיעור. החלק הרביעי עוסק באדם שעבר עבירה כפולה. כלומר, הוא חטא פעמיים באותו חטא. למשל, הוא אכל כזית חלב, ואחרי זה הוא אכל עוד פעם כזית חלב. והשאלה היא, אם זה בשוגג, האם הוא חייב פעמיים קורבן, ואם זה במזיד, האם הוא חייב פעמיים מלכות. אז עד היום, מה שתמיד ידענו, וזו באמת דעת רבנן, זה שאם זה היה בהעלם אחד או בהתראה אחת, אז אפילו שהוא חטא פעמיים, הוא חייב רק אחד. אבל אם זה היה בשני העלמות או בשתי התראות, אז הוא חייב פעמיים. מה הכוונה? נסביר. אם מדובר בשוגג, כלומר שהוא שכח שאסור לאכול חלב, אז השכחה הזאת נקראת העלם, כלומר נעלמה ממנו הלכה. אז אם הוא שכח שאסור לאכול חלב, הוא אכל, ואז הוא נזכר, ואז הוא שוב שכח ושוב אכל ונזכר, זה נקרא שני העלמות, כי הוא שכח פעמיים, אז הוא חייב פעמיים קורבן. אבל אם הוא שכח רק פעם אחת, והוא אכל פעמיים חלב, ורק אז הוא נזכר, זה נקרא העלם אחד, והוא חייב רק קורבן אחד. זה בשוגג. עכשיו, באופן דומה במזיד, אם יתרו בו פעמיים, כלומר יתרו בו, הוא אכל, ויתרו בו עוד פעם, והוא אכל, אז הוא חייב פעמיים. אם יתרו בו פעם אחת, והוא אכל פעמיים, אז הוא חייב רק פעם אחת. זה בשוגג ובמזיד. עכשיו, בהמשך השיעור, בשביל לפשט, נתמקד רק במזיד. אז שוב, לסיכום, הוא אכל פעמיים חלב. אם הייתה התראה אחת, הוא חייב מלכות פעם אחת. אם היו שתי התראות, הוא חייב פעמיים. זה מה שידענו עד היום, וזו באמת דעת רבנן, אבל יש איזה יוצא דופן אחד, וזה כשיש גופים מוחלקים. כלומר, אם אדם למשל בעל אישה נידה, ואחרי זו בעל אישה נידה אחרת, אז אפילו שזה היה עם התראה אחת, בכל זאת הוא חייב פעמיים. למה? אמנם מדובר באותו איסור ובאותה התראה, אבל כיוון שהוא חטא עם שתי נשים שונות, זה נקרא גופים מוחלקים, כלומר גופים חלוקים, שונים, והוא חייב על כל אחת ואחת. עכשיו נדגיש, גופים מוחלקים זה דווקא כשהחטא היה עם שני בני אדם או שני בעלי חיים להבדיל, אבל שני כזיתים של חלב, אפילו שזה שתי חתיכות שונות, הם לא נקראים גופים מוחלקים. זה פשוט שני סוגים של אותו חומר. זה לא שתי ישויות שונות, זה לא נקרא גופים מוחלקים. לכן שוב, גם לפי רבנן, אם הייתה התראה אחת והוא בא על שתי נשים שונות אסורות, הוא חייב פעמיים, אבל אם הייתה התראה אחת והוא אכל שני כזיתים של חלב אחד אחרי השני, הוא חייב רק פעם אחת, כי זה לא שני גופים מוחלקים והייתה התראה אחת. עד כאן ההקדמה, עכשיו ניגש לנושא שלנו וזה במשנה. המשנה מזכירה שני מקרים שבהם אדם שוחט פעם אחת, ובעצם בזה הוא עבר על שני סורי אותו ואת בנו. מקרה אחד זה שהוא קודם שחט שני בנים, ואחרי זה הוא שחט את האמא, אז בעצם באותו הרגע שהוא שחט את האמא, הוא שחט פעמיים אותה ואת בנה, כי יש שני בנים. מקרה שני דומה זה שיש שלוש דורות של פרות, כלומר סבתא, אמא ונכדה. בהתחלה הוא שחט את הסבתא ואת הנכדה, ואחרי זה הוא שחט את האמא, כך שבשחיטת האמא הוא בעצם עבר פעמיים, גם על הסבתא והאמא, וגם על האמא והנכדה. והשאלה היא, האם בשני המקרים האלו, בוא נתמקד במקרה הקל יותר, שהוא שחט שני בנים ואז את האבא, האם הוא חייב פעמיים מלכות או פעם אחת? אז לפי רבנן, התשובה ברורה, הוא חייב רק פעם אחת, כי הרי הוא עשה את זה בגוף אחד, כלומר, באותה במה שהוא שחט בסוף, והייתה פה רק התראה אחת, כי הרי הוא עשה רק מעשה אחד, אז ברור שהוא חייב רק פעם אחת, וזה שבפועל זה כאילו היה שני איסורים, זה לא מעניין אותי, הוא חייב פעם אחת, זו דעת רבנן. סומכוס לעומת זאת אומר, לא, הוא חייב פעמיים, כלומר 80 מלכות. למה? אז זה בדיוק מה ששואל אביי את רב יוסף. שואל אביי את רב יוסף, ועכשיו אנחנו מגיעים לגמרא, כאמור בשורה השביעית בעמוד ב', מה הסיבה שסומכוס מחייב פעמיים? האם זה בגלל שלדעתו כאן זה כן נחשב כשני גופים מוחלקים? למה? כי אמנם בסוף הוא שחט רק בהמה אחת את האבא, אבל החטא מתייחס לשתי בהמות שונות, כלומר שני הבנים, זאת אפשרות אחת, או שלא. גם סומכוס מודה לרבנן שזה נחשב רק גוף אחד, כי בסוף הוא שחט רק בהמה אחת, והסיבה שהוא מחייב פעמיים זה לא איזה משהו מיוחד במשנה הזאת, אלא בעצם לדעת סומכוס תמיד מחייבים פעמיים, כלומר גם במקרה של כזית וכזית, גם אז הוא יחייב פעמיים. כלומר כל מה שאמרנו שאם זה בהתראה אחת וזה לא שני גופים מוחלקים, אז חייבים אחד, זו דעת רבנן. אבל סומכוס אולי חולק, ובכל מקרה של עברה כפולה, אפילו שזה בהתראה אחת, הוא מחייב פעמיים. זאת ההתלבטות של אביי, שוב בקיצור, סומכוס מחייב במקרה של שני בנים ואבא, או סבתא ונכדה ואז האמא, הוא מחייב פעמיים, והבעיה מתלבט למה. האם זה מקרה מיוחד כאן כי הוא מחשיב את זה כגופים מוחלקים, או שבעצם לפי סומכוס תמיד מחייבים פעמיים, גם כשזה לא גופים מוחלקים, כמו במקרה של שני כזיתים. עד כאן השאלה, ואומר לרב יוסף, האפשרות השנייה היא נכונה. כלומר, לדעתו, סומכוס תמיד חולק, הוא תמיד מחייב פעמיים, גם כשזה בהתראה אחת. מה הראיה? אז הגמרא מביאה שלוש ראיות לזה שסומכוס תמיד מחייב פעמיים. אבל את כל שלוש הראיות הגמרא תדחה. עכשיו, לפני שנראה את הראיות עצמם, בואו נסכם בקצרה את המהלך. בכל שלוש הראיות הגמרא מביאה איזשהו מקרה שבו יש איזשהו טענה, לא כתוב מי זה, שהוא מחייב 80 מלכות, כלומר פעמיים, והגמרא מניחה שלא מדובר שם בשתי התראות, אלא בהתראה אחת. כלומר, הנה יש טענה שאומר שגם כשזה התראה אחת מחייבים פעמיים, וברור שזה לא דעת רבנן אצלנו במשנה, כי הרי הם אפילו כשזה סוג של גופים מוחלקים הם מחייבים פעם אחת, אלא מי זה? כנראה שזה סומכוס. אז הנה ראיה שסומכוס מחייב פעמיים, גם בהתראה אחת, גם כשזה לא גופים מוחלקים. כך ייראו כל שלוש הראיות, אבל כאמור את כל שלוש הראיות הגמרא תדחה, והיא תדחה אותם בצורה דומה, היא תאמר שבשלושת המקרים זה דווקא כן שיטת רבנן, ולמה הם מחייבים פעמיים? כי שם לא מדובר בהתראה אחת, אלא בשתי התראות. לכן הגיוני שמחייבים פעמיים, ואין מכאן ראיה לדעת סומכוס. זה באופן כללי הראיות והתחיות, עכשיו בוא נראה אותם בפועל. אז הראייה הראשונה, בערך בשליש העליון של עמוד ב', זה מברייתא שמדברת על כלאיים. הברייתא אומרת את המשפט המוזר הבא, הזורע כלאיים כלאיים לוקה. מה זה כלאיים כלאיים לוקה? מסבירה הגמרא, כנראה שהכוונה היא שהוא זרע פעמיים כלאיים, בזה אחר זה, והוא לוקה פעמיים, ולא יכול להיות שמדובר בשתי התראות, כי אחרת מה החידוש, אלא מדובר בהתראה אחת, והנה יש לנו טענה שאומר שגם בהתראה אחת לוקים פעמיים. זאת הראייה הראשונה, אבל כמו שהבטחנו, הגמרא דוחה, היא אומרת לא נכון. מדובר פה בדעת רבנן ולא סומכוס, מדובר בשתי התראות. ולכן ברור שהוא לוקה פעמיים, וששאלת אז מה החידוש? החידוש הוא שכאן מדובר בכלאי הכרם, ויש דעה של רבי יושעיה שאומר שבשביל להתחייב בכלאי הכרם צריך לזרוע שני מיני זרעים וחרצן של גפן, למשל גם חיטה וגם שעורה וגם חרצן, רק אז מתחייבים, ואילו הברייתא הזאת באה לחדש שזה לא כך, אלא גם הזורע כלאיים כלאיים לוקה. כלומר גם אם הוא זרע למשל רק חיטה וחרצן הוא לוקה, וגם אם אחרי זה בהתראה נפרדת הוא זרע גם שעורה וחרצן, גם על זה הוא לוקה, לא צריך לזרוע שני מינים ביחד עם חרצן. עד כנראה הראשונה, זה לא דעת סומכוס, זה דעת רבנן, מדובר פה שהוא זרע בשתי התראות, אז ברור שהוא לוקה פעמיים, וזה לא קשור לנושא שלנו. הראיה השנייה היא בשליש התחתון של עמוד ב', ובשביל להבין אותה נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת, יש מחלוקת תנאים האם על התרת ספק יש מלכות, כלומר בשביל לחייב מלכות צריך שקודם יתרו באדם שחוטא, אבל אם המטרים לא יודעים בוודאות שהוא הולך לחטוא, אלא רק אולי ומטרים בו, יש מחלוקת האם זה נחשב התראה או לא. הקדמה שנייה, יש איסור לאכול גיד הנשה. עכשיו יש גיד הנשה בכל אחת מהרגליים האחוריות של בהמה, דעת חכמים זה ששניהם אסורים, דעת רב יהודה זה שרק אחד אסור. איזה? אז אומר רב יהודה בצדיק עמוד ב', והדעת מכרת את של ימין. מה זה הדעת מכרת את של ימין? האם הוא התכוון שהוא הכריע שזה של ימין, או שהוא עדיין מסופק והוא נוטה לזה שזה של ימין? אז הגמרא שם מתלבטת ומביאה כל מיני ראיות, כשבסוף המסקנה היא שברור שהכוונה היא לצד ימין, אבל כאמור בהתחלה הגמרא התלבטה והביאה כל מיני ראיות. זאת הקדמה השנייה, עכשיו נחזור לראיות, הגענו לראיה השנייה, נזכיר ראיה למה, אנחנו מחפשים ראיה לזה שסומכוס אומר שגם כשאדם חוטא פעמיים בהתראה אחת, הוא חייב פעמיים. אז הראיה השנייה זה ממשנה בצדיק וו עמוד א', ששם אדם אכל כזית גיד הנשה גם ירך ימין וגם ירך שמאל. אז תנא קמא שם אומר שהוא מקבל פעמיים מלכות, כלומר 80, כי הרי כמו שאמרנו לפי רבנן, גם ימין וגם שמאל אסורים. לעומת זאת רב יהודה אומר שהוא מקבל רק פעם אחת, כלומר 40 מלכות, כי כאמור לפי רב יהודה רק צד אחד אסור ולא הצד השני. זאת המשנה. עכשיו אומרת הגמרא, במה מדובר כאן? האם מדובר בשתי התראות או בהתראה אחת? אומרת הגמרא, לכאורה לא יכול להיות שמדובר בשתי התראות. למה? כי כמו שאמרנו, בהתחלה הגמרא הבינה שאולי רב יהודה מסתפק האם זה ימין או שמאל. עכשיו אחרי זה הביאה כל מיני ראיות ובסוף היא הוכיחה שזה ימין, אבל המשנה הזאת שעכשיו קראנו היא לא אחת מהראיות שהגמרא הביאה. כלומר, מבחינת הגמרא, המשנה הזאת יכולה להסתדר גם לפי ההבנה שרב יהודה מסתפק האם זה ימין או שמאל. עכשיו בוא נראה אם זה מסתדר. אז אם מדובר בשתי התראות, אומרת הגמרא, זה לא מסתדר. למה? כי כל אחת מהתראות היא התראת ספק. כי הרי רב יהודה לא יודע אם זה ימין או שמאל. אז כשאדם אכל את ימין והתרו בו, אלה שהתרו בו בעצם לא ידעו האם הוא באמת עובר על האיסור, כי הם לא יודעים האם ימין אסור או שמאל. ואז כשהוא רצה לאכול את שמאל והם עוד פעם התרו בו, הם שוב התרו בו התראת ספק. כי גם אז הם לא יודעים האם זה ימין או שמאל. אז בעצם שתי התראות היו התראת ספק. והרי לפי רב יהודה, הגמרא מביאה ראיה שאומר שהתראת ספק לא נקראת התראה. וממילא, לא רק שרב יהודה לא יכול לחייב פעמיים מלכות, הוא גם לא יכול לחייב פעם אחת, כי זאת התראת ספק, והוא אמור להיות פטור לגמרי. זה אם מדובר בשתי התראות. לעומת זאת, אם מדובר בהתראה אחת, אז רבי יהודה מובן, כי הם התרו בו, אל תאכל לא את ימין ולא את שמאל, כי אחד מהם ודאי אסורים, והוא אכל את שניהם, אז יש כאן התראת ודאי, ולכן הוא חייב פעם אחת, או על ימין או על שמאל, הצד שאסור. זה רבי יהודה. שוב, רבי יהודה מסתדר רק אם אנחנו מניחים שמדובר בהתראה אחת. עכשיו, מתוך זה נחזור לתנא קמא. תנא קמא שם כאמור מחייב פעמיים, כלומר 80 מלכות, והרי מדובר כאן בהתראה אחת, אז איך בהתראה אחת אתה מחייב 80 מלכות? אין ברירה אלא שוב לומר שזה דעת סומכוס. אז הנה ראיה שסומכוס אומר שגם בהתראה אחת חייבים פעמיים מלכות. עד כאן הראייה השנייה, אבל כאמור גם את הראייה הזאת הגמרא דוחה. והיא אומרת, לא נכון, תנקם זה לא סומכוס, זה רבנן, ומחייבים פעמיים, כי מדובר פה בשתי התראות. אבל רגע, אם מדובר בשתי התראות, אז איך רב יהודה מחייב? הרי זה התראת ספק. אומרת הגמרא, מה שאמרת שלפי רב יהודה התראת ספק לא נחשבת, יש באמת ברייתא שאומרת את זה, אבל יש גם ברייתא שאומרת שלפי רב יהודה התראת ספק כן נחשבת. אז המשנה הזאת היא כמו הברייתא ההיא, שהתראת ספק כן נחשבת, ולכן אפילו שזה התראת ספק, רב יהודה מחייב. עד כאן הראייה השנייה והתחייה. עכשיו דילגנו על שני קטעים קצרים שהגמרא מביאה את שתי הברייתא בדעת רב יהודה, אם התראת ספק נחשבת או לא, נביא את זה בסוף במאמר מוסגר. קודם נעבור לראיה השלישית והאחרונה, שזו בשורה החמישית בפג עמוד א', וגם זה מאיסור גיד הנשה, הפעם מברייתא. הברייתא מדברת על מקרה די דומה למקרה הקודם, כלומר גם כאן מדובר על אדם שאכל פעמיים גיד הנשה, כל פעם מגיד אחר, רק שהפעם לא מדובר על אחד מימין ואחד משמאל, אלא משתי בהמות פעמיים מימין. והברייתא הזאת כבר יודעת שלפי רב יהודה הגיד האסור זה צד ימין, והברייתא מביאה שתי דעות. תנקמה אומר שהוא חייב פעמיים, כלומר 80, רב יהודה אומר פעם אחת. עכשיו במה מדובר? אומרת הגמרא, לכאורה גם כאן מדובר בהתראה אחת. למה? כי אם מדובר פעמיים, אז הרי הוא אכל לפי רב יהודה פעמיים דבר אסור, והיו שתי התראות, הוא צריך להתחייב פעמיים. למה רב יהודה מחייב פעם אחת? כנראה שמדובר בהתראה אחת, זה רב יהודה. עכשיו לפי זה, למה תנקמה מחייב פעמיים? אז כנראה שתנקמה זה סומכוס, והנה שוב ראיה שסומכוס מחייב פעמיים גם כשמדובר בהתראה אחת. עד כאן הראייה השלישית, אבל כאמור, גם את הראייה הזאת הגמרא דוחה, והיא אומרת לא נכון. גם כאן לא מדובר בסומכוס, אלא ברבנן, ולא מדובר בהתראה אחת, אלא בפעמיים, ולכן רבנן באמת מחייבים פעמיים, ולמה רב יהודה מחייב רק פעם אחת? זה כי יש מחלוקת אחרת בין רבנן לרב יהודה, מה קורה אם אדם אכל גיד הנשה שלם, אבל זה גיד הנשה קטן, שאין בו כזית. רבנן אומרים, כיוון שזה בריאה בפני עצמה, כלומר גיד הנשה שלם, אפילו שאין בו כזית, זה מחייב. רב יהודה אומר שלא, אני חייב כזית. זאת מחלוקת כללית ביניהם. עכשיו לגבי הברייתא הזאת, הגמרא אומרת שמדובר שהוא אכל גיד גדול שכן היה בו כזית, ועוד גיד שלא היה בו כזית, וכאמור מדובר בשתי התראות, אז לפי רבנן הוא חייב על שניהם, גם על הכזית וגם על הקטן שהוא לא כזית, לפי רב יהודה הוא חייב רק פעם אחת, כי על זה שפחות מכזית רב יהודה לא מחייב. עד כאן התחייה על הראייה השלישית, ובזה הגענו למשנה בפג עמוד א', ניסינו להוכיח שסומכוס אומר שאם אדם חטא פעמיים באותו חטא, גם כשזה התראה אחת חייבים פעמיים, הבאנו שלוש ראיות, אבל את כל הראיות דחינו. עכשיו יש לנו השלמה קטנה, ובזה נסיים. אמרנו שיש שתי דעות מה רב יהודה אומר לגבי התראת ספק. הגמרא הביאה ברייתא אחת שהוא אומר שזה לא נחשב, וברייתא שנייה שהוא אומר שזה נחשב. בוא נראה בקצרה את שתי הברייתות. אז הברייתא שאומרת שזה לא נחשב, זה לאדם שהיכה שני אנשים, אחד מהם זה אבא שלו, והעדים יודעים שאחד מהם זה אבא שלו, והם לא יודעים מי זה, והם יתרו בו פעמיים, כלומר לפני כל הכאה. אז כיוון שהם לא יודעים, אז כל התראה שלהם זה ספק, אז רב יהודה פותר, כי זה רק התראת ספק. זה מצד אחד. מצד שני, יש כאמור גם ברייתא שאומרת שלפי רב יהודה זה כן עכשיו התראה, וזה מאדם ששחט את הפסח והגיע כבר ליל פסח, והוא מחכה ומחכה ומחכה, והוא לא אוכל את הקורבן, והרי יש איסור להותיר ממנו עד בוקר, ובאים אליו עדים ואומרים, אם אתה תותיר אתה תעבור על איסור לב, וההתראה הזאת נחשבת התראת ספק, כי אם עכשיו למשל 3 בבוקר והם עכשיו מטרים בו, הם לא יודעים מה יהיה אחרי זה, אולי עוד שעה הוא כן יאכל, לכן זה התראת ספק. ואומר רב יהודה, עקרונית הוא כן אמור לקבל מלכות, כלומר התראת ספק כן נחשבת התראה, אלא שבפועל הוא לא מקבל, כי זה לאו הניתק לעשה, כי יש מצווה לשרוף את זה אם הוא כן הותיר את זה עד בוקר. בכל אופן, אולי זה, הוא כן היה מקבל מלכות, כלומר, התראת ספק לפי רב יהודה נחשבת התראה. זאת הברייתא השנייה, וזה סיימנו את החלק הרביעי והמרכזי של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את הנושא של אתמול, שלפי רבי שמעון בשחיטה שלא ראויה אין איסור אותו ואת בנו, כששתיים מהדוגמאות שהמשנה הזכירה זה שוחט פרה אדומה ושוחט עגלה ערופה, ולגבי שתיהן הגמרא שאלה לכאורה כן מדובר בשחיטה שמתירה, אז לגבי פרה אדומה הגמרא באמת אמרה צריך למחוק אותה מהמשנה, לגבי עגלה ערופה תשובה אחת אומרת שצריך למחוק, תשובה שנייה אומרת זה תלוי מתי היא נשחטה. אם היא נשחטה לפני ההורדה לנחל, אז באמת זה חולין והשחיטה כן מתירה את העגלה, אם אחרי, אז זה לא מתיר, ולזה המשנה התכוונה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אם אדם אחד קנה את האמא ואחרי זה מישהו קנה את הבן או להפך, אז לקונה הראשון יש את הזכות לשחוט קודם והשני צריך לחכות למחר, אלא אם כן הראשון לא דרש את זה. בחלק השלישי ראינו מקור לזה שאיסור אותו ואת בנו זה לאו דווקא כששחטו את האמא לפני הבן, אלא גם כשאת הבן לפני האמא. בחלק הרביעי דיברנו על אדם שחטא בחטא כפול בהתראה אחת או באלם אחד, האם הוא חייב פעמיים או לא, אז לפי רבנן ברור שהוא חייב פעם אחת, לפי סומכוס זה לא ברור, כי במשנה שלנו אם אדם שחט שני בנים ואז שחט את האמא, אומר סומכוס שהוא חייב פעמיים מלכות, והבאי מתלבט האם זה בגלל שכאן זה בכל זאת נחשב סוג של שני גופים מוחלקים, כי יש כאן בעצם שני בנים, או שבעצם סומכוס אומר שתמיד על שני חטאים, גם כשזה בהתראה אחת, חייבים פעמיים, בניגוד לרבנן שאומרים שחייבים רק פעם אחת. זאת ההתלבטות של הבאי, ואמר לו רב יוסף שזה כמו האפשרות השנייה, כלומר סומכוס חולק באופן כללי, תמיד הוא מחייב פעמיים גם כשזה בכלל לא שני גופים מוחלקים. מה הראיה לזה? אז הגמרא מביאה שלוש ראיות, פעם אחת מכלעיים ושתי פעמים מגיד הנשה, שיש תנאים שלכאורה אומרים שמחייבים פעמיים מלכות למרות שלכאורה מדובר בהתראה אחת, זה לכאורה סומכוס שאומר שחייבים פעמיים, אבל שלוש הראיות הגמרא דחתה, כי אמרה שבשלושתם אפשר להסביר שלא מדובר בהתראה אחת אלא בשתיים, ואז גם רבנן מודים שחייבים פעמיים, לכן אין מכאן ראיה לסומכוס. במאמר מוסגר ראינו גם מחלוקת האם לפי רב יהודה התראה צופק נחשבת התראה, ראינו שתי ברייתות סותרות לגבי זה. כל טוב.